בסדר, אז אם אנחנו נסכם ממש בנקודות יסוד את הפסקה, שיש באדם ארבעה ממדים. הממד שקראנו לו אפר מן האדמה, כולל בתוכו שלוש בחינות. נתחיל מלמטה למעלה, גוף, נפש ושכל, כישרונות, יצרים של גוף, של נפש ושל שכל, וזה נקרא בתורה אפר מן האדמה. חכמים קראו זה בגמרא יצר הרע, המהר"ל קרא לזה חומר, ספר התנא קרא לזה נפש הבהמית וכולי, כל מיני כינויים. ויש את הערך העליון שבאדם, שהוא מעל הטבע, מעל לשלושת הכוחות האלה, שהם כוחות הגוף, הנפש והשכל, שהם כוח הנשמה, שהוא הכוח שיש בו חיים מצד עצמו. לכן כתוב, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. לא כתוב ויפח באפיו נשמה. משמע שלנשמה יש חיים לפני שהיא הושמה באפר מהאדמה. מעצם טבעה יש בה חיים. ולכן העצמיות היא בעצם אותו כוח באדם שיש בו חיים משלו, שיש לו אישיות משלו, שהוא לא מקבל את האישיות שלו ממקום אחר. כי האפר ללא הנשמה הוא מת. אז גוף ללא נשמה הוא מת, נפש ללא נשמה מתה, שכל ללא נשמה מתה, מת. אני הולך לקצה רק להגדרה, לא למעשה. רשעים בחיים קוראים מתים, כי הנשמה לא מהירה. אם כן, יוצא לפי זה שהעצמיות היא בקודש. זה הכותרת של הפסקה הראשונה. בין הקודש, בין העצמיות הפרטית, בין העצמיות העולמית וכו'. אבל הביטוי של אותה עצמיות שמתגלה דרך שלושת הכלים שהם שכל, נפש וגוף, הם אינם העצמיות של האדם, אלא העצמיות מתגלה דרכם. העצמיות הזאת, אם היא מתגלה בצורה נכונה, דרך הכלים של הגוף, הנפש והשכל, העצמיות הזאת היא נקראת קודש וקודש בחול. אבל אם הקודש לא מאיר את החול, באלף, אז יכולים להיות שני מצבים. אם הוא לא מאיר את החול, במינימום, נקרא לו כרגע, האנושי, הטבעי, הנורמלי, אז האדם יכול להגיע חד ושלום מחול לרע. קוראים לזה מוסר מקולקל, נפש מקולקלת, מחשבות מקולקלות ברמה האנושית הפשוטה. ואם האדם הלך עוד שלב אחד רחוק מזה, או אפשר גם להגיד הפוך, אז החול לא רק הפך לרע, אלא הפך לטמא. כלומר, לא רק שהשכל והמוסר האנושי לא מופיעים בצורה בריאה, אלא השכל והמוסר האלוקי לא מופיעים בצורה נכונה. לכן החול במהותו הוא לא אויב של הקודש. כלומר, עפר מן האדמה הוא לא אויב של נשמת חיים, אלא נשמת חיים אמורה להאיר את האפר מן האדמה, וממילא המורכבות של שניהם והיא אדם לנפש חיה. אבל אם האפר לא מואר מאור הקודש, אז יש שתי בחינות, או מהקודש הנורמטיבי המינימלי שנקרא מצפון, נקרא מוסר כליות, איך שלא נקרא לו, אז החול הופך לרע, או חס בחום, או חס ושלום, אפילו הופך לטמא. אומר הרב, נו, ואיך אתה רואה, אז אם ככה, איך יכול להיות שאם העצמיות היא הקודש, היא נשמת החיים, ואפר מן האדמה זה הביטוי, איך אתה רואה שכלפי חוץ שולט אפר מן האדמה באדם ובעולם? לכאורה, מה מניע אותו? אומר הרב, וזה דיברנו פעם שעברה, שלחול, או לרבדים החוליים, נקרא להם ככה, שיכולים להפך לרב ותמה, כלפי חוץ נראה שיש להם איזה רצון, יש להם איזה בחירה חופשית, יש להם איזה יכולת לבטא את עצמם באופן עצמאי, אבל זה לא נכון. אלא הם, הכוחות האלה נדחפים מהכוח האלוקי, שבחיצוניותו הוא מתגלה בשלילה, אבל בפנימיותו, מה שמניע את הכל פה, זאת אותה עצמיות חיובית. אם כן, בכל הופעה שלילית, יש איזשהו גרעין חיובי, כי זה מה שמניע אותו. יכול מאוד להיות שההופעות הן שליליות מאוד. אז בכל שקר גדול, יש אמת גרעינית. בכל רע גדול, יש טוב גרעיני. וכולי על זה הדרך. טוב, זה פחות או יותר, יותר פחות מאשר יותר, מה שדיברנו פעם שעברה, או בפעמים האחרונות. בואו ניכנס לפסקה השנייה, היא פסקה קצת יותר קשה, קצת יותר פנימית. ננסה להבין משהו. העצמיות הפנימית, קרא לפסקה הזאת הנזיר, פסקה אין חטא. כשנפגמה העצמיות הפנימית בנפש ובעולם, אי אפשר להחזירה לידי תיקון, כי אם על ידי התעמקות פנימית ברזי תורה, מעלמא דחרו, ובקדושה גדולה, שתוצאותיה היא הדבקות התדירית, כתרן רעין דלא מתפרשים. שני חברים, נגיד את זה ככה, שלא לא נפרדים זה מזה. לא ההזדמנות הארעית הבאה מזמן לזמן, שזה מספיק רק לתארה חיצונית בשעה שהפנימיות לא נפגמה. ונמצא שפגמי הברית וכל יסוד הגאולה, התלויה בגילוי רזי תורה, הכל מתקן ברז העצמיות הפנימית, שמתעורר רצון הנעלם, שבא בסימן טוב בכנסת ישראל. דוד מלך ישראל חי וקיים, רוח אפנו משיח השם. טוב, אנחנו סוף סוף מתחילים להרגיש שאנחנו באורות הקודש. בפסקה הקודמת, אז עוד היה ברור, עוד חשבנו שאנחנו במקומות אחרים. פה ברור לנו שזה אורות הקודש, וברור לנו שאנחנו לא מבינים את כל מה שכתוב פה, ולא חלק, ננסה להבין חלק שבחלק. טוב, אולי נקרא גם את החצי השני, למרות שלא נגיע אליו היום. גולין לחוץ לארץ על ידי פגמים של הפנימיות, ושם שווים בתשובה. זה לא כפשוטו כמו שזה נראה. כדי להוציא את האור מתוך החושך, שזהו האור היותר גנוז, ותואמים מרירות פנימית מאוד בהשגה של עבדות שאין בה משום חירות גלוי, כי עם חרדה וכדרות. אבל בתוכה, אור עליון מאיר בחסד של אהבה מסותרת, שעתיד להיגלות גודל אורו בשיבת ציון. טוב. נעשה איזשהו סיבוב כמה דקות, כדי בכלל להבין על מה מדברים פה בכלל. אני חוזר למה שאמרנו לפני 3 דקות. האדם מורכב מארבע רבדים, 3 טבעיים עפר מן האדמה, 1 אינסופי. נלך מלמטה למעלה, גוף, נפש, שכל ונשמה. 4 הרבדים האלה צריכים לצאת אל הפועל, כמו שראינו ששלושת הכוחות הטבעיים הם עפר, הם הצד המקבל של הדברים, והצורה, בלשון הרמב״ם, זאת שצריכה לתת את הערך לדברים, היא נשמת חיים. בסדר? נלך כאילו למקום אחר, אבל זה אותו מקום. אם האדם צריך לבטא את נשמתו בגופו, בנפשו ובשכלו, בשלושת הרבדים, זה אומר שיש כנראה 3, נקרא לזה מקצועות, המילה מקצוע היא שטחית לגמרי, אבל בשביל להסביר זה נוח. יש 3 מקצועות, 3 רבדים, 3 ממדים, שיכולים לגלות את הנשמה בגוף, בנפש ובשכל. ואם הנשמה לא מתגלה, כבר נסביר, דרך הגוף, הנפש והשכל, אז יכולות להיות 3 תוצאות חמורות ביותר. בואו נלך עכשיו לקצוות של הדברים. אני נלך עכשיו לקצה, אולי תכף נראה את שלבי הביניים. המקצוע האלוהי, או האינסוף האלוהי, ובואו נדבר כרגע על הצד הלימודי של הדברים. למרות שזה מופיע גם מעבר לזה, אבל בצד הלימודי יותר נוח להסביר. המקצוע הלימודי שמטפל בהופעה של הנשמה בגוף נקרא הלכה. אדם לומד הלכה, הוא בעצם לומד את הכללים, את העקרונות ואת פרטי הפרטים של ההופעה המעשית, איך נשמה מופיעה למשל לדוגמה בזמן ומקום, בסיטואציה. למשל, איך יהודי מתנהג באלף ובית בתשרי, כל שנה, אז למשל, אחת ההופעות, האוזן שלו צריכה לשמוע קול שופר. 30 קולות, 60 קולות, 100 קולות, בסדר. אבל אם האוזן של האיש הישראלי לא שמעה באלף ובית בתשרי קול השופר, אז הנשמה לא מתגלה דרך הגוף. סוגריים שהן לא סוגריים, כלומר ראוי שלא תהיינה סוגריים, זה הגילוי האלוהי שנקרא לו מצווה. אבל יש גילוי אלוהי שקוראים לו דרך ארץ. איך אני מתפקד את האוזן שלי נכון, בלי קשר במרכאות לשולחן ארוך? פשוט, אני אלך לרופא, והרופא יגיד לי איך מתפקדים אוזן נכון. דהיינו, אל תשמע למשל קולות בווליום יותר מדי גבוה, כי אתה יכול לקרוא את אור התוף, או למשל תנקה את האוזן מדי פעם, וכו'. אם אנחנו עולים למדרגת הבורא שמופיע באוזן, אל תשמע לשון הרע, תשמע כל שופר בעלי בתשרי, וכדומה, זה הדרך. אם כן, אם אנחנו רוצים לתפקד את הגוף נכון, אז ברמה נקרא לו האנושית המוסרית הפשוטה, נלך לרופא. ברמה האלוהית היותר מתקדמת, המתאימה לישראל על גבי המדרגה הקודמת, בלי לזלזל בה, כמובן, האוזן שלנו בעזרת השם לא תשמע לשון הרע, והאוזן שלנו תשמע למשל באלף ובית בתשרי כל שופר. ברור. אם כן, המקצוע שנקרא הלכה, על גבי המקצוע שנקרא, נקרא לזה ביולוגיה, פיזיולוגיה, רפואה, איך שאנחנו רוצים, שתי הבחינות האלה ברמת הטבע האנושי הפשוט וברמת הערך האלוקי היותר עליון, כי הרי גם הטבע האנושי הפשוט הוא בעצם איזה מצפן אלוקי שהקדוש ברוך הוא הצפין באדם, ברמת הגוף כרגע אנחנו מדברים. לכן שני הממדים האלה חשובים. לכן אם אני רוצה לתפקד, סיכום, אם אני רוצה לתפקד את האלוהי שבי בגוף, ברובד הראשוני, שזה מתאים גם לגוי, הלכות רפואה, ברובד היותר מתקדם שמתאים לישראל, שולחן ערוך, לימוד הלכה. מדרגת הנפש. אם אני רוצה לגלות את האלוהי דרך הנפש, אז במובן האנושי הפשוט, הטבעי האנושי הפשוט, מה שקוראים מצפון, מוסר כליות, דרך ארץ, בבית ספר קוראים לזה, בתעודה כתוב, נימוסים והליכות. איך מתנהג אדם מנומס שחי בחברה? בסדר, עכשיו הקריטריון הזה הוא כמובן משתנה ממקום למקום, מזמן לזמן, מתקופה לתקופה, בסדר. אבל באופן עקרוני, נגיד, השכל האנושי הגיע למסקנה, כבר לפני נקווה הרבה שנים, למרות שקין לא שמע על זה, שלרצוח זה דבר רע. אם כן, המוסר הטבעי שלך אומר, לרצוח זה רע. אם כן, גם אם מישהו מרגיז אותי, אני לא רוצח. אז מה כתוב בתורה, לא תרצח זה מיותר. נכון, לכן התורה לא מדברת על לא תרצח במובן הפיזי, אלא לא תרצח במובן היותר עמוק שלו. למשל, המלבין פני חברו ברבי, הרי זה כאילו שופך דמי. אז מה התורה אמרה, לא תגנוב, הגניבה זה מינימום של מוסר. אדם עבד, הרוויח כסף, למה אתה גונב את מה שהרוויח? אז התורה דיברה על משהו אחר. על גניבת דעת, על גניבת שינה, וכדומה, זה הדרך. אם כן, יש מדרגה. אני אשלים את התמונה, כי אנחנו באמצע הדרך. יש אלוהי המתגלה בנפש, ברמת המוסר האנושי הפשוט, שקוראים לזה היום בני אדם מצפן, מצפון, מוסר כליות, דרך ארת, נימוסים. ויש גילוי אלוהי יותר מתקדם, שהוא מופיע דרך המציאות שנקראת ישראל, שהוא המידות הישראליות המיוחדות דווקא לישראל. שזה לא רק כפי שמקובל להגיד. ישראל רחמנים בישראל מגומי חסדים, אלא כפי שצריך להגיד, ואולי זה העיקר בנוסף למה שאמרנו עכשיו, ישראל עזים שבאומות. ישראל קנאים, ישראל חצופים, וכולי זה הדרך. אבל זה נושא שלא כדאי לפתוח אותו עכשיו, כי הוא יבלבל אותנו. אם כן, יש אלוהי המתגלה דרך הנפש בצורה נכונה, המקצוע שבו אנחנו לומדים איך אלוהי מתגלה דרך הנפש, לא רק האנושית אלא הישראלית, נקרא מוסר, לימוד מוסר, לימוד מידות. אז יש לימוד הלכה שהוא אלוהי מתגלה בגוף, ברמה יותר מתקדמת הישראלית שלו, ויש לימוד מוסר שהוא אלוהי מתגלה בנפש, ברמה יותר מתקדמת שאלה כבר המידות הישראליות מעבר למצפן המינימלי שהוא הטבע האנושי. בסדר? ויש אלוהי המתגלה בשכל, ברמה הטבעית הפשוטה, חוכמה. לא ממנים, לא יושב אדם בסנהדרין, עד שהוא לא יודע 70 שפות. עד שהוא לא יודע הרבה מאוד חוכמות. איך יכול לשבת אדם בסנהדרין אם הוא לא יודע ביולוגיה? איך יפסוק בטהרת המשפחה? אם הוא לא יודע זואולוגיה, איך יפסוק בטרפות? אם הוא לא יודע אסטרונומיה, איך יפסוק בעיבור השנה? בקדוש החודש, הוא לא יודע. לכן קודם כל, חוכמות החול זה דבר חשוב מאוד. לכן קודם כל, האלוהים מתגלה דרך השכל ברמה האנושית הפשוטה, גם אצל גוי. מדע, חוכמה בגויים תאמין, והחוכמה הזאת צריכה להיות גם בישראל. אבל יש חוכמה, שהיא חוכמה למעלה מהחוכמה האנושית הרגילה, שהיא חוכמת התורה, כמו שהסברנו, חוכמה יוצרת ולא חוכמה מציירת, דיברנו על זה. וזה כבר שכל אלוהי ישראלי. אם כן, אם אני רוצה שהנשמה הנשמה האלוהית שבנו תופיע בגוף, בנפש ובשכל, אני לא מסתפק ברפואה, אני גם צריך הלכה. אני לא מסתפק במוסר טבעי, אני גם מחפש את המוסר האלוקי הישראלי, ואני לא מסתפק בשכל אנושי, קוראים לזה אוניברסיטה. אני רוצה ישיבה, אני רוצה בית מדרש. הלימוד המגלה את האלוהי הישראלי בגוף נקרא הלכה. האלוהי הישראלי בנפש נקרא מוסר. האלוהי הישראלי בשכל נקרא בלשוננו היום אמונה, בטעות קוראים לזה מחשבת ישראל, יותר עמוק מזה נקרא קבלה, באופן כללי נקרא אגדה, ובאופן הרבה יותר עמוק נקרא נבואה. אם כן, יש שלושה מקצועות. חסידות היום זה שם כולל להמון דברים, שחלקם אמת אלוקית וחלקם שטות וטיפשות. לכן אני לא יודע מה אתה אלעד מתכוון כשאתה אומר חסידות. יש הרבה שטויות, כמו שהרמח"ל כותב במידת החסידות, שהלכו אנשים ואינם אלא, הלכו בדרך מסוימת ואינם אלא גולמי חסידות. גולם, אומר הרמח"ל, בלי צורה ובלי תיקון. אין צורה שם. יש גולם, פלסטלינה. אז כל אחד מפסל לפלסטלינה מה שהוא רוצה, קורא לזה חסידות. יכול להיות שחסידות של שטות. זה בכלל לא חסידות. מה? לכן אני מעדיף לא להיכנס לזה עכשיו. בסדר? דרך אגב, לכן הגאון מווילנה למשל התנגד. מה זה התנגד? חשש. שהופיע תנועת החסידות, שיש לה תפקיד אדיר בהיסטוריה, כמו שכותב הרב קוק בהרבה מקומות, הגאון חשש מזה קצת. כי הוא ידע שכשאתה נותן מקום, לא רק, והוכחנו את זה לא פעם ולא פעמיים פה, אבל שאתה נותן מקום משמעותי לרגשות ולתחושות של האדם, ללב שלו, ולא תמיד השכל יכול לנהל את זה, כי לפעמים אתה חושב שהלב הוא הקובע פה, אז אפשר להגיע לבלבולים נוראים. ולצרינו הרב, כנראה שהגון מבין לצדק. אבל כנראה שגם הבעל שם טוב צדק. אז זה בסדר. אז אצל הרב קוק בבית היו שתי תמונות כשאדם היה נכנס. אגרה והבעל שם טוב. נכנס אליו אורח, אמר לו, אני רואה שהרב עושה שלום בין אגרה לבעל שם טוב על קירות ביתו. אמר לו, לא רק על קירות ביתי, כי אם בחדרי ליבי. אז במהלך של דורות, ודאי שאנחנו צריכים לחבר. טוב, זה נושא שלם. בכל אופן, אם כן, לאן אנחנו רוצים בעצם להגיע? שאם אנחנו רואים שהקודש, אני אגיד את זה אחרת, אם אנחנו רואים שהעצמי, זה נשמת החיים, זה הקודש, ואי העצמי, זה שמקבל את החיים, ממי שנותן את החיים, זה האפר מן האדמה, זה הגוף, הנפש והשכל, אז יש, נגיד, שש מדרגות, שלוש אנושיות טבעיות ושלוש ישראליות, מתוכן ועל גבן, סך הכל שש, דרך אגב, כל מה שאמרנו עכשיו זה פרק א' אורות התשובה, מי שמעוניין לדעת, צריך רק לראות שם איפה זה כתוב, אבל זה כתוב. אז אנחנו מקבלים בעצם את האידיאל של הקודש שמאיר את החול, באלף. הנשמה, שהיא הצורה, שנותנת לכוח המקבל, שנקרא אפר, את הצורה שלו, שהוא החומר. בסדר, עד לפה ברור? נלך רגע לקצה השני. איפה למשל מצאנו דוגמאות קיצוניות? בואו נלך עכשיו עד הקצה. הדוגמה הקיצונית ביותר. לאי הופעת הנשמה בגוף נפש שכל הישראלי בצורה מתוקנת, נלך מלמטה למעלה. גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. שלושה דברים יהרג ובל יעבור. למה? למה עדיף להיות אדם מת ולא אדם חי עם גילוי עריות? או אדם חי עם שפיכות דמים. או אדם חי עם עבודה זרה. אומר הנציב, אומר הרב קוק ועוד. שלושת העבירות האלה שחזל אמרו עליהם ירק ובל יעבור, הן שלושת עבירות שפוגעות באופן קיצוני. לא רוצה להגיד טוטלי, כי אין טוטלי, תמיד אפשר לעשות תשובה, אבל באופן קיצוני, בשלושת המרכזים של האדם, שדרכם הנשמה צריכה להתגלות, גוף נפש שכל. סי היצר החומרי הגופני של האדם, יצר המין, כמובן, שבשורשו הוא יצר חשוב מאוד. הוא לא רק יצר ההישרדות של הרצון של האדם לחיות, אלא הוא יצר של להוסיף חיים. אני לא רק רוצה לחיות בעצמי, אני רוצה להביא חיים למישהו אחר. זה יצר אדיר, זה היצר הכי חזק והכי חשוב בגוף של האדם, בכוחות הגוף שלו. יצר אכילה, אני רוצה לחיות בעצמי. יצר אמין, אני רוצה להביא חיים למישהו אחר. זה ממש להידמות לבורא. אני רוצה לתת חיים. אלא ככל יצר, כפי שהוא יותר בעל עוצמה ברמה הפוטנציאלית החיובית שלו, אז הוא כן, בעל עוצמה ברמה השלילית, החסרה שלו. לכן שיא הקלקול בהופעה של האלוהי בגוף, שהוא כנגד האלוהי, כלומר הנשמה לא מופיעה בגוף, זה יצר המין, גילוי עריות, ירג ובל יעבור. אם האלוהי לא מופיע בצורה כל כך קיצונית בגוף עד כדי גילוי עריות, עדיף למות מאשר לחיות עם גילוי עריות. כי האלוהי כבר לא יכול לחול בערך הזה, במידה הזאת שנקראת גוף. נעלה קומה, שפיכו דמים, רצח. רצח תוצאה של כעס, כעס תוצאה של גאווה. שיא קלקול המידות, המוסר. גאווה, שממנה צומח הכעס, שממנה בצורה קיצונית מגיעים לכעס, לרצח, סליחה. אם כן, אם האדם חס ושלום שואל את השאלה, האם עדיף לחיות עם רצח או למות, עדיף למות. כי כשהאלוהי רוצה להתגלות דרך הנפש, הוא לא יכול להתגלות דרך מציאות כזאת שהנפש הגיעה לקלקול כל כך קיצוני, שפוגעת בבסיס כוחות הנפש של האדם. שזה הגאווה, שסופה רצח. גאווה, אגו, זה אותו דבר בדיוק. זה לא סתם היפוך אותיות, גאווה זה אגו. עכשיו מצד שני, כמו שיצר המין הוא יצר חשוב ביותר באדם מבחינה גופנית, כי הוא מביא חיים לעולם. והגמרא מספרת מה קרה שיום אחד הוא עקר את יצר המין מהתרנגול והתרנגולת. חז"ל אומרים, ליום אחד לא הטיל התרנגולת ביצה. כלומר, אובדן החיים, אובדן העולם, אין יותר המשכיות. כך גם יצר האגו. יצר הגאווה זה יצר חשוב מאוד. זה היצר שהוא נותן לאדם משקל, הוא נותן לאדם כבוד, הוא נותן לאדם חשיבות. כבוד מלשון כובד, משקל, חשיבות. אדם שאין לו כובד, לא מתייחס לעצמו. בכבוד, בכובד, אני בעל ערך, אני בעל חשיבות. העולם בלעדיי הוא לא כמו העולם איתי. אני תורם משהו לעולם, אני שווה משהו. אדם שאין לו את יצר האגו ברמה הנכונה שלו, ולא נפתח את זה עכשיו, גם איכותית וגם כמותית, זה אדם מת. לכן אנשים רודפים מאוד מאוד אחרי כבוד, כמו שאנשים רודפים מאוד מאוד אחרי המין. כי זה שני היצרים הגופני והנפשי החזקים ביותר במסלול סך הכוחות הגופני וסך הכוחות הנפשי. וכמובן, כשהאלוהי לא מתגלה בשכל בצורה נכונה, שיא הקלקול שלו, עבודה זרה. אם כן, שלוש עבירות ירק ובל יעבור. מדוע? כי הם פוגעים בצורה קיצונית בשלושת מרכזי החיים, כשהאלוהי לא מופיע דרכם. שיא קלקול האלוהי בגוף יצר המין, גילי הריות, שיא קלקול האלוהי בנפש. רצח ששורשו גאווה, שיא קלקול האלוהי בשכל, עבודה זרה. אם כן, ראינו מה כן צריך להיות, ומה הצד הקצה השני, של מה שלא צריך להיות. עכשיו אנחנו מתחילים להגיע לפסקה שלנו. כשאדם מקלקל, רק עוד חצי משפט, כשאדם מקלקל את האלוהי בגוף, אז התיקון הוא האלוהי בגוף. כשאדם מקלקל את האלוהי בנפש, אז הקלקול הוא אלוהי, אז התיקון, סליחה, הוא אלוהי בנפש, מידה כנגד מידה. איך אומר הגר"א? תקן מה שפגמת. כשאדם מקלקל את האלוהי שבשכל, אז התיקון אלוהי שבשכל. אני רוצה להגיד אותך עוד חצי משפט. בסדר, אמרתי אפשר עוד חצי משפט. אדם לא קם בבוקר בשעה הגיונית. שעה הגיונית זה שעה הגיונית, לא צריך לתת דרשות. שעה הגיונית. נראה לי שלקום ב... טוב, אני לא רוצה חדש שלום לפגוע באנשים. אבל אנחנו מבינים שאדם, בעל משפחה, עובד עם אחריות אפילו ברמה הכלכלית, הוא קם בשעה הגיונית. הוא לא קם כשקרני השמש מלטפות את פניו.
אני
כן בחמש. כי אתה צדיק, ידידיה. השאלה מתי אתה הולך לישון. אוקיי, אז אתה צדיק ממש. רגע, איפה הייתי? רציתי להגיד את המשפט אחר וברח לי עכשיו הרצף. כן, לא, כן, לא, לא. אדם לא קם בבוקר. אדם לא קם בבוקר. יכולות להיות, אומר הנציב, בסוף פרשת כי תצא, יכולות להיות שלוש סיבות למה הוא לא קם בבוקר. סיבה אחת היא סניף של גילוי עריות. כלומר, היא על המסלול של גילוי עריות. סיבה שנייה היא על הסניף, על הדרך של שפיכות דמים. כבר נסביר את עצמי. וסיבה שלישית היא על הסניף, על הדרך, על המסלול של עבודה זרה. שאלה ראשונה. כמובן שיש קשר בין שלושתם. אומר הנציב, אדם לא קם בבוקר. אתה שואל אותה, תגיד, כבודו, יוסקה, למה לא קמת בבוקר? סניף של גילוי עריות, כלומר יצר פיזי. תשמע, הקרית כל כך מתוקה. והשמיכה כל כך נעימה, ובחוץ יורד גשם, אין לי כוח להירטב. אני רק שומע את הטיפות, אני נכנס לקרית. זה, ברמה החיצונית אני מסביר את זה. זה יצר הגוף. זה סניף של גילוי עריות. כשנגיע להסבר השני, נגענו אליו עכשיו, אז יותר ברור ההסבר הראשון. שאלה שנייה, יוסקי, למה אתה לא קם בבוקר? אתה יודע למה? כי מושיקו, הבוקר בא להעיר אותי. וכשהוא בא להעיר אותי, אז יש בינינו מאבק סמוי, במרכאות, מי יותר חזק? מי מנצח? האם הוא ינצח אותי, או האם אני אנצח אותו? האם הוא יצליח להעיר אותי, או שאם אני אצליח ליישן אותי ביחס אליו? ליישן, ישן שינה. אני אראה לו שאני לא אקום בבוקר. הוא העיר אותי הבוקר עם... איך קוראים לשפריצר הזה? שכחתי. זרנוק! לעיניים! בלי התראה! אפילו לשם לא תנצל. אני אראה לו שאני יותר עקשן ממנו. הנה אדם לא קם בבוקר. כי הוא מקולקל במידות, הוא סתם עקשן וגאוותן. שאלה שלישית, יוסקה, למה לקום אתה בבוקר? תשובה, למה לקום בבוקר כשאפשר לקום אחרי צהריים? מה הסברה שלך לקום בבוקר? אין שום סברה. אם כן, זאת טעות השכל. טעות המחשבה. אם כן, יכולה להיות, אומר הנציב, אותה תוצאה. אדם לא קם בבוקר. יש לה שלוש סיבות שונות. דרך אגב, זה יכול להיות אותו אדם בימים שונים, או אפילו באותו יום במצבים שונים. פעם אחת הוא לא קם בבוקר כי פשוט הקרית מאוד נעימה לו. פעם שנייה כי הוא מקולקל במידות, רוצה במרכאות, כמו שאמרנו קודם, להוכיח לחבר שלו. פעם שנייה כי הוא פשוט לא מבין בשכל. עכשיו, מה התקלה שלנו הרבה פעמים? שאנחנו שופטים את התוצאה, את המציאות לפי התוצאה. ואז רואים אדם לא קם בבוקר. אבל אנחנו לא מבינים בעצם למה הוא לא קם בבוקר. אולי אם תברר איתו למה אתה לא קם והבעיה שלו היא שכלית, אז נכניס אותו לפקולטת השכל כדי לבדוק למה הוא צריך לקום בבוקר. ואם הבעיה שלו היא מוסרית, אז ניקח אותו למעבדת המוסר. ואם הבעיה שלו היא פיזית, אז ניקח אותו אולי לרופא. לרופא במרפאה. יש כאן שלוש סיבות שונות, יש ביניהם קשר. לא נפתח כרגע את הקשר ומה היחס בין שלושתם. כי היחס כאן הוא מאוד חשוב. אבל בכל אופן יכולה להיות אותה מציאות חיצונית, שיש לו בעצם שלוש סיבות שונות. טוב, זאת הקדמה מאוד כללית, תכף נערך כל זה קשור לפסקה שלנו. אבל מה שאנחנו כן רוצים להוציא מכל הסיבוב הזה, זה דבר אחד. שברור לנו שכשהפגיעה היא האלוהי בגוף, התיקון יהיה אלוהי בגוף. כשהפגיעה אלוהי בנפש, התיקון יהיה אלוהי בנפש. כשפגיעה אלוהי בשכל, התיקון יהיה אלוהי בשכל. אני לא יכול לתקן אלוהי בגוף דרך אלוהי בשכל. למרות שהמשפט הזה הוא לא נכון. אבל הוא נכון בשביל להסביר כרגע. ווודאי אני לא יכול לתקן, המשפט הזה הוא כן נכון, אני לא יכול לתקן אלוהי בשכל, אם אני אתקן אלוהי בגוף. אם אני לא מבין למה אני צריך לקום בבוקר ולא אחרי צהריים, אז גם אם יאיימו עליי באלף אנשים, ואני ממש מפחד מגיהינם, או מהבוס שיפטר אותי מהעבודה אם אני אחר, שזה גם סוג של גיהינם דרך אגב. אז, ואני אקום בסוף. אבל זה לא נקרא לקום. מה זה שווה שאתה קם ואתה חדום בתפילה או בכלל לא מתפלל, בא בלי חשק, בלי שייכות, בלי הזדהות. לכן זיהוי, הקלקול, הוא קריטי כדי לדעת איפה לתקן. אז כאן הרב פותח אותנו לסוגיה הרבה יותר מעמיקה. כשנפגמה העצמיות הפנימית בנפש ובעולם. וכי אפשר לפגוע בעצמיות? הרי עצמיות אין בה פגימה. כמו שאמרנו, אלוהי, נשמה שנתת בי תאוריי. אבל אתמול רצחתי, גזלתי, אנסתי. למה שאינה נשמה תאורה תמיד? המעטפת על הנשמה מקולקלת. אז איך יכול להיות שהעצמיות יכולה להיפגם? אז תרף נברר את זה. זה הנושא שלנו. אבל אם הרב אומר שהעצמיות יכולה להיפגם, כנראה שהתיקון יהיה מהמקום היותר עצמי. כי כמו שהגוף מקולקל, צריך להתקן על ידי הגוף, נפש על ידי הנפש, שכל על ידי השכל, כשהעצמיות מתקלקלת, אם היא יכולה להתקלקל, תכף נברר את זה בעזרת השם, אז כנראה שהתיקון הוא ממקום מאוד 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 פנימי. אי אפשר לתקן מבחוץ דברים שהקלקול שלהם הוא בפנים. אני לא רופא, אבל אתה לא יכול לתקן איזה חתך ביד, אם חס ושלום הוא לא רק מתוצאה חיצונית של איזה מכה, אם יש כאן חס ושלום איזה סיבה פנימית. אף אחד מאיתנו, אני אומר את זה בצורה ילדותית לחלוטין, טיפשית לגמרי, אף אחד לא הולך לרופא שכשהוא לחס ושלום עם איזה נפיחות מאוד מאוד גדולה, נגיד, ביד והיא מוגלה וכל מה שזה אומר, ויגיד לו, הרופא, לא נורא, יש לי פתרון. מה הפתרון? לוקח סכין וחותך. עכשיו ישר, אין מוגלה. הנה, יצלי ביד פה. זה טיפשי, אבל ככה אנחנו מתנהלים הרבה פעמים, אנחנו פותרים בעיות עמוקות, בהתנהלויות חיצוניות. אבל תכף נפתח את זה. מוטי, בבקשה.
משתי שאלות, אני אומר, הרבה מאוד לגבי שבנם שעובד את
שלוש עבירות,
אז
אני אפילו
יכול
להעיר, אני אומר,
שהרבה
אנשים
שעשו
הרבה
עבירות, ולא
נופלו לשמיים, ואומרים לכם שהדברים... לא אמרנו מה גבולות הגזרה של גילוי הראות, שפירות דמי עבודה זרה. לא אמרנו אם זה שוגג ומזיד. לא אמרנו אם זה קבוע או חד פעמי. לא דימנו על זה. צריך ללמוד איפה הגבול נמצא.
שאלה שנייה אומרת, כל מה שאני נראה לי, אני דעתי, זה שבאדם שומע את ההלכה, מה שגרם
בגוף.
נראה לי שזה מאזן בסך הכל כל הדברים.
נראה לך, השאלה אם זה נכון. השאלה אם מה שנראה לך זה נכון. השאלה אם מה שנראה לי זה נכון. אנחנו לא אומרים שאין קשר בין הגוף, הנפש והשכל. הרי נפש האדם אחת היא. אז ברור שיש קשר. אבל מצד שני, אני צריך לדעת איפה הבעיה נמצאת.
כשבאדם שמקיים את כל ההלכות זה לא פותר אותה בעיה.
לזה אנחנו חותרים. גם לזה אנחנו חותרים. שאדם שחוזר בתשובה, במובן החיצוני של המילה, דהיינו, הוא מניח תפילין של רבנו תם ומוציא את השבת לפי שעון רבנו תם, כמשל, או היא הולכת עם כיסוי ראש עד הנחיריים כולל, ועם גרביים, עד, כלומר, לא רואים, הרצפה היא נושקת את החצית רושקת הרצפה והולכת עם גרביים מצמר, בריבוע. בקיץ, בהרבה מלות חור. והיא הולכת עם כפפות על עד קצה הציפורת, בצבע שחור שלא רואים כלום. זה לא אומר שהגברת הזאת יותר קרובה לאלוהים. אנחנו לא מזלזלים מלכות צניות. אנחנו אומרים שלא זה המדד אם את קרובה לאלוהים. אני מחכה לריקושטים במחשב. לא, על זה אני רוצה ריקושטים. כי אז אני מרים להנחתה, אני רוצה להמשיך את זה. בבקשה, אלו. כן, אלו.
אם באמת יש אדם אחד, ורוצים לתקן מסור שנפגע, באותו מקום חסר, יכול להיות שאפשר לבוא במקום אחר,
מישהו פעם נתקל בסתימה בצנרת בבית שלו? כן. עכשיו, מה קורה לאדם לא אינסטלטור כמוני. יש הצפה במקום מסוים בצנרת, נכון? יש איזה פקק כזה, הפלסטיקים האלה, פתאום פק יוצאים מים. עכשיו, מה אני עושה? מביא פטיש, מתחיל להקות שם במקום. נכון? או מתחיל להביא איזה נחש, קוראים לזה. טוב, נחש זה פתרון אמיתי, אבל נגיד שאני מביא לשם איזה פלייר, או איזה מברג, או פומפה. אני מתחיל שם, או אני סוגר את הפקק, אבל בוא נגיד שאני פותח את הפקק, אני לא עד כזה, עד כזה כך טיפש. נגיד שאני פותח את הפקק ו... מנסה, ואני רואה שהסתימה רק צף, 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 הכל צף. יבוא אינסטלטור להגיד לך, חביבי, הסתימה היא בכלל לא שם. הסתימה היא בכלל בחדר אחר. אלא מה? המים זורמים, ופשוט הנקודת המוצא שהם יכולים לצאת זה פה. אבל הסתימה היא בכלל לא שם. אז מה אני אשלם לאינסטלטור 300 שקל על זה שהוא פתח את הסתימה? סתם, דוגמה, לא יודע אם זה נכון. על זה שהוא יודע לזהות את מקור הסתימה. על זה שהוא יודע לזהות את מקור הסתימה, קוראים לזה אבחון בעברית. רק שנייה, שנייה אחת, שנייה אחת. הוא יודע להבחין. אני לא אינסטלטור, לא יודע להבחין איפה חסימה. לא יודע אם אתם מכירים את המקצוע שנקרא דיקור סיני. לא בקי בזה, אבל קצת קראתי טיפה, מעט מאוד, ונראה לי שאני לא טועה. יש כ-60 פלוס מינוס שבילי אנרגיה בגוף. ויש זרימה של אנרגיה בשבילים האלה. ויש לפעמים חסימות. והחסימות האלה הן קורות במקום מסוים בגוף, אחד נגיד מה-60 שבילים האלה במקום מסוים, והכאב יכול להופיע בכלל במקום אחר. אז כואב לך בגב, ובכלל אתה מקבל דקירה של המחט באצבע של הרגל. הקשר, כואב לי פה, מה אתה שם לי מחט שם? החסימה היא שם. אבל היא כואב פה, אין אינסטלטור. לא, ככה זה עובד. ככה הקדוש ברוך הוא סידר את העולם. זה לא איזה המצאה. זה התוכנית, זאת התבנית שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרכה בעולם. שסתימות במקום אחד יכולות לצוץ ולהופיע במקומות אחרים לגמרי. דרך אגב, אם אנחנו מבינים שבעצם יש קשר בין בני האדם ויש קשר בין דורות, אז זה לא רק בצנרת אצלי בבית, אלא יכול להיות שיש סתימה אצל אדם אחד וזה יתפרץ חס ושלום אצל אדם אחר. יכול להיות שסתימה בדור אחד וזה יתפרץ חס ושלום בדור אחר. וואי וואי וואי, איזה אחריות. זה מתחבר לשיעור ביום שני בלילה, מי שהיה. איזו אחריות על ההיקף של הדור הזה ועל ההיקף של כל הדורות כולם. יכול להיות שסתימה אחת אצלי, מי יודע איזה הצפה היא תעשה במקום אחר, בזמן אחר, אצל אדם אחר. מי יודע, החשבונות, חשבונות של עמקו, מי יודע. אבל רק שאני אדיד, כי יש כאן עוד שניים שירים, הוא אצבע, אתה תהיה אחרי. אלון, בסדר?
כן, אבל רק העיקרון, כאילו, אם הזיהוי ודאי, אפשר לבוא מדרך אחרת.
אין כזה דבר. אם הזיהוי הוא ודאי, אתה מזהה מחבל. ודאי, אתה יורה למחבל. אתה לא יורה לדמי הזה. איך קוראים לקרטון הזה? לא זוכר קוראים. אתה יורה עליו בין העיניים. אתה לא יורה למקום אחר, מה תראה? אתה מזבז תחמושת, חבל על הכדורים. כן, ספיוד. של? הלבוש של הבחורה הוא חשוב מאוד. היא צריכה להיות צנועה וחסודה. לא רק הלב, גם הלבוש צריך להיות צנוע וחסוד.
לא, השאלה אם הלבוש לא צנוע,
על פי כללי ההלכה.
השאלה היא...
כל זה הקדמה על השואל. עכשיו השואל ישאל. שאלה? השבעתי אותך, אני מייצג.
הרי אמר שהלבוש הוא לא מייצג כלום.
אני לא אמרתי שהוא לא מייצג כלום. אמרתי שהלבוש הוא לא מדד, זה מה שאמרתי.
הוא לא מדד.
אתה יודע מה, בוא נשפר, בוא נשדר. הלבוש הוא לא המדד המרכזי. אתה יודע מה, בוא נשדר את זה יותר, כדי להדיע את התגובות. הלבוש הוא לא המדד היחיד. בסדר? ואם אני חושב שאישה צנועה, זה מישהו הולכת עם גרביים, אז יש לי טעות. זה אני חותם ב-100% על המשפט הזה. כי יכול מאוד להיות שולכת עם גרביים מכאן ועד רחובות, אבל היא ממש לא צנועה.
יכול להיות גם שולכת עם מכנסיים והיא
צנועה. יכול להיות, אבל התורה יודעת את נפש האדם, ויודעת שאם אדם ממין נקבה צריך ללכת עם לבוש צנוע, כנראה שזה מבטא צניעות פנימית. ואם זה לא מתבטא בצניעות החיצונית, אז כנראה שיש כאן איזה בעיה בצניעות הפנימית. עכשיו, איפה הבעיה? האם היא בגוף, בנפש או בשכל? או אולי חד ושלום בעצמיות? לא יודע, זה נושא שצריך בירור. לכן הצניעות היא לא נשארת רק צניעות המחשבה, צניעות הנפש, צניעות הרצון, צניעות השאיפה, למרות שזה באמת, זו באמת מידת הצניעות. אדם שלא צנוע במידותיו, הוא יהיה צנוע בלבושו עד מחרתיים, הוא לא צנוע. אדם שלא צנוע במחשבותיו ושאיפות החיים שלו, יהיה לבוש בצניעות עד מחרתיים, הוא לא צנוע. אלא מה? המשקפת החיצונית שלנו, כלומר עיני הבשר, שופטים צניעות לפי לבוש חיצוני. קוראים לזה גודל הכיפה, אורך הזקן, ציציות בחוץ, גרביים, אורך הצעית, אורך המרפא, אורך הלבוש עד המרפק, כיסוי ראש עד לנו מגיע. בסדר, זאת המחלה של התקוף של הדור, ששופטים הכל מבחוץ. מה נעשה? מה זאת אומרת מה נעשה? נחזור בתשובה. איך נחזור בתשובה באמת? נבוא למכון מאיר, נלמד צניעות פנימית, בעזרת השם נגלה אותה גם בחוץ, בצורה הנכונה, ובעזרת השם נהיה בעלי תשובה כל הזמן. בסדר, צבי יהודה? כן או לא? לא, אז תמשיך להקשות, אז למה אתה מבטר?
כי זה לא ייגמר.
לא ייגמר היום. לכן הקדמתי את ההקדמה.
שהדור הוא בעייתי.
הדור שלנו הוא גדול, הוא ענק, אבל הדור שלנו לא תמיד רואה את היחס בין פנימי לחיצוני.
אז מה נעשה? איך אני בתור בן אדם פשוט שעושה קצת סתם, זה לא פשוט בזה לדייטים,
תגיד לי, איך אתה מסביר לזה שילדים בבית ספר דוקרים מורה עם סכין? לא אני, עכשיו אני לא נהפכתי לאיזה אחד שמכניס פליירים בתיבות הדואר ובואו תרשמו את הילדים בתלמודי תורה, כי אצלנו זה לא קורה. אני לא אומר שהכל שחור לבן, אבל עובדה שיש תרבות כזאת של זלזול, של אי כבוד, של אי יחס. מאיפה זה נובע? שהקצה שלו זה מגיע אחד ושלו נסכין, אני לא יודע לאן. מאיפה זה נובע? זה נובע אולי מחוסר הבנה. מה היחס בין מבוגר לצעיר? מה היחס בין הדורות? יש כאן הרבה דברים שצריכים ברור רעיוני, עוד לפני שאתה תשים מאבטח בכניסה לבית ספר, דרך אגב, נראה לי שזה כבר חוק במשרד החינוך, שיבדוק האם הנערים באים עם סכינים או לא. אני חושב שזה, בחלק מבתי הספר זה קורה. כן או לא? שיש מאבטח בבית ספר. מה? מי יכול להתערב? המאבטח, אבל יש מאבטח בבית ספר? איך הגענו למצב שיש מאבטח בבית ספר? לא, מאבטח מאז הפיגועים האלה. של הפיגועים היותר חמורים בהקשר הזה. תגידו לי, במכון מיר יש מאבטח שאף אחד מאיתנו לא ידקור אחד את השני?
כן, כסף.
כן, כסף. אתה עובד בתלפניה. יש פה שבק, חייב להיזהר, יש פה שבק. אם אנחנו נגיע למצב של מאבטח, אז אנחנו, אז אפשר לפשוט הרגל, אפשר לסגור את המקום, אז אתם אומרים. אני רוצה להגיד משפט חמור רגע, תרשו לי רגע להתנפל על עוד סוגיה, בסדר? יש כאלה לפעמים ישיבות וכוללים, ואני לא בא בטענה גורפת לדבר הזה, כי אני מבין את לפעמים את הבעייתיות, אבל מבחינת נקודת המוצא זה בעיה חמורה לנו, דעתי. שאברך דופק כרטיס, קוראים לזה. הוא בא בבוקר לכולל, דופק כרטיס, ואחרי זה שיוצא מהכולל, דופק כרטיס. ועל פי שעות הלימוד, הוא מקבל מלגה. יש מציאות כזאת.
מה, פיזית?
טכנית, ממש, טכנית, יש. כמו מקום עבודה. עכשיו, אני מבין מאיפה זה נולד, אבל מצד שני יש כאן בעיה חמורה ביותר. אם אתה כראש הישיבה, לא סומך עליי, על הרצינות שלי, על הבגרות שלי, על האחריות שלי, ואתה לא סומך עליי שאם אני לא מגיע לישיבה, כנראה שיש לי סיבה עמוקה. ואם אני מגיע לישיבה, אז אני לא לומד לפי שעות. אני לומד הרבה מעבר לשעות. אם אתה לא סומך עליי, שאני מבין את החשיבות של לימוד תורה, והתמדה בתורה, וקביעות בתורה, ואתה שם לי את המכונה הזאת, אז אני מאוד נעלב. אז אותי, ירן תמיר, אם אתה שואל אותי, אני אצלך בכל לא לומד. אם אתה לא סומך עליי. תסמוך עליי. יש אנשים אולי חלשים, וגם אני אולי חלש. יכול להיות. אבל נקודת המוצא זה תסמוך עליי, תאמין בי. תדע שאני אדם רציני, ואתה אדם רציני, ואם לא הגעתי שבוע, יש לזה סיבת אמת. ואם נשארתי בלילה לאחר שעות דפיקת הכרטיס, יש לזה סיבת אמת. לכן לא הכרטיס הזה, הוא יקבע. דרך אגב, במקומות רציניים, במקומות איכותיים, בכל תחום, זה לא קשור לישיבה בכלל, במקומות איכותיים של מערכת שעובדת כמו שצריך במקצוענות, ויש שם אנשי איכות שמבינים את החשיבות של הערך של מה ש... את החשיבות והערך של מה שהם עושים, ואת העבודה, והם עובדים שעות מעבר, הרבה מעבר לשעות, צריך כמובן להיזהר עם הבית וכו', זה נושא לפני עצמו. אין דבר כזה דפיקת כרטיס. אם אתה סומך עליי כי עובד שלך, אתה הבוס, דופק כרטיס? לא, כי אתה הבוס. אז אני ראש גדול, אל תדאג. אני יד העריכה שלך, תסמוך עליי. אלא מה הבעיה? שלא סומכים? זאת הבעיה. לך אגב, יש טכניקות כבר מתוחכמות. שדופקים כרטיס בבוקר, בצהריים הולכים לעשות קניות בסופר לכבוד שבת, עוד איזה משהו, והכרטיס, הזמן עובד. הכרטיס דופק, הכל בסדר. אז ברור שמי שאלה העובדים שלו, שהולכים לעשות קניות שעתיים במשך היום במקום לעבוד, אז ברור שהוא רוצה שיתפקו כרטיס, אבל בינינו גם דפיקת הכרטיס לא עובדת. זה לא עניין. טוב, מספיק, אני חושב מספיק גרוע. ידידי, מה רצית? החרטה לאחר המעשה היא שווה, כי היא מבטאת את יסוד המעשה, אבל זה לא קשור כל כך
אליה. מה זה עוזר? אני רציתי מישהו,
נכון, אבל דיברנו על זה בשיעור אחר, אני לא רוצה לחזור על עצמנו. דיברנו על זה באורות התשובה, אני לא רוצה לחזור על זה.
אני רוצה להבין את זה.
אז אחרי זה נדבר על זה, כי יש כאן לא מעט שהיו בשיעור הזה שדיברנו על זה, אני לא רוצה לחזור על זה. ידיד השואל שאלה עמוקה, מה שייך להתחרט על משהו שהיה, הרי הוא היה. הנרצח נרצח, הוא מתחת לאדמה. חזרתי בתשובה. חז ושלום, לא אני, כן, אבל אדם חזר בתשובה. יפה מאוד שחזרת בתשובה, אבל נרצח מתחת לאדמה קבור. זה שחזרת בתשובה, אתה לא יכול לחיות את המתים? זאת השאלה של ידידי. הרמח"ל שואל את השאלה הזאת בספר מסיעת ישרים, מידת הזהירות. פרק ה', דיברנו על זה, אם תרצה אחרי זה נדבר על זה. טוב, עכשיו בואו ניכנס פנימה לתוך הסוגיה. יש כאן שתי שאלות. רואי, לטובת הדיוק בלבד, ישנם 22 ערוצי אנרגיה כמניין כ"ב אותיות, ו-356 נקודות טיפול כמניין שעשה גידים. במחילה מרואי, אני לא בטוח שהוא צודק. אני דיברתי לא פעם לא פעם כמה אנשים שעוסקים בתחום הזה, וזה לא מה שאני, לא מה שהם אמרו לי. לכן אם אתה רופא, אז תכתוב, רואי, אני רופא דיקור סיני.
זה דיקור
סיני. יכול להיות, לא יודע. לא מבין, אני לא יודע. אני לא מבין מה שהוא אומר, זה מסתדר מאוד יפה עם בית המדרש, אבל זה לא יכול להסתדר. גילה. זו שאלה מרתקת. אז איך אפשר לגרום לבעלי להתעורר מוקדם בבוקר? מה היא רוצה, גילה? מה אני אענה לה? מוטי, תענה לה. בני היו, אתה נשוי, תענה לה. גם מוטי נשוי.
היא רוצה שתמצא לה איזה משלושת הבעיות יש לבעלה.
אני צריך, איפה אני יודע?
לא.
שתשב עם בעלה, שיגנו בדברים, לא יודעים לפתור לבעל, שיתייעצו עם אדם שיכול אולי לעזור להם, ויראו איפה הבעיה, ועל פי זה יפתרו את הבעיה.
מעילה, לדבר זה יש פתרון. בבוק, בערב שהולך לישון, שוציא
אני יכול להגיד לך שיש הרבה אנשים שזה לא יעזור להם, אני מכיר אותם אישית.
להוציא את הפיוז
של מה שמחזיק אותו. שמעתם מה הוא אמר? להוציא את הפיוז
או של הטלוויזיה או של המחשב או של הבית.
ואם זה לא זה, דרך אגב, יש גם פיוזים במוח שצריך, יש גם פיוזים במוח שצריך להוציא.
זה מיטה שחוזרת לתוך מים,
רגע, סליחה שאני אומר, אתם חושבים שהפתרון לשאלה הזאת הוא כל כך פשוט?
לא.
בואו לא נתיימר להיות חכמים כשיש שאלות מורכבות, בסדר? שאלה הזאת צריך לדעת מי ומה, על מה מדברים. זו סוגיה. איך אדם מתעורר בבוקר. זו סוגיה. זה לא רק, אני לא אומר ש... זה לא רק תלוי ברצון, נגיד ככה. יש לפעמים בעיות אמיתיות, בעיות פיזיולוגיות אמיתיות. זה קשור לכל מיני דברים. טוב, יש מעבדת שינה, מעבדת עין כרם, דברים עתיקים. כדאי פעם ככה ללמוד קצת שם מה קורה. טוב, עכשיו בואו ניכנס יותר פנימה. כשנפגמה העצמיות הפנימית בנפש ובעולם. הרי אנחנו יודעים, נקודת האמונה שלנו היא שאי אפשר לפגוע בעצמיות. אז איך הרב כותב, כשנפגעה העצמיות הפנימית? הרי לכאורה העצמיות בעצמיותה לא יכולה להיפגע. אלא כנראה, כמו שאנחנו הספרדים נוהגים להגיד בסליחות של יום כיפור, הזכרנו את זה אני חושב גם אתמול, יש נשמה ויש נשמת הנשמה. יש את הצד, נקרא לו, החיצוני של הנשמה, ויש את הצד היותר פנימי של הנשמה. כשהרב מדבר כאן, שנפגמה העצמיות, זה אומר שלא רק יצרי הגוף השתלטו על האדם, ולא רק יצרי הנפש, ולא רק יצר השכל, אלא כנראה משהו יותר עמוק. אני לא רוצה להגיד בעצמיות, כי זה לא עצמיות באמת. המשהו יותר עמוק, שהוא קרוב יותר לעצמיות של האדם, משהו שם חס ושלום נפגע. זה במקרים קיצוניים. נתנאל פה? לא פה. אני לא רוצה להגיד שזה קרת, כי הוא כבר שלושה ימים שואל את השאלה הזאת ואנחנו לא עונים לו. שזה קרת, שזה נקרא קרת. חס ושלום, שיש נתק, זהו, קרת, נחרד. קרת היא קרת. כי זה קצת יותר מורכב. עצמיות האדם היא טהורה. יש מציאות כזאת שהחלק היותר קרוב אל העצמיות גם הוא נפגע, ושם התיקון הוא צריך להיות במקום הרבה יותר יסודי. אני רוצה רגע להגיד את זה אחרת, ואנחנו פותחים כאן סוגיות עצומות. יש דיון בין המקובלים מה קורה לאדם, או מה קורה יותר נכון לנשמתו של אדם, לאחר שהיא הנשמה שלו, אם אפשר לומר, נפגעה בעצמיות שלה. אז יש מקובלים ויש על דרך הנגלה, יש גישה שאומרת שהנשמה הזאת, אם אפשר לקרוא את זה לנשמה, עדיין, היא תהיה אפר תחת כפות רגליהם של צדיקים בגן עדן. מה זה אפר תחת כפות רגליהם של צדיקים בגן עדן? ויש מי שאומר שהנשמה כביכול מתמוססת, הקדוש ברוך הוא, אפשר לומר את זה ככה, מפרק את הנשמה. מצד שני, כולנו יודעים שיש מציאות כזאת של אדם, שאדם קלקל עד רמה מסוימת, ואפשר לתקן. אם זה בעולם הזה זה תשובה, אם זה בעולם הזה זה איסורים, אם במעבר בין העולם הזה לעולם האחר זה מוות, אחר כך זה גיהינום, אחר כך אולי זה גלגול נשמות. יש כל מיני דרכים לריבונו של עולם איך לתקן את הנשמה פה במעבר ואחרי המעבר. כל מיני דרכים לריבונו של עולם איך לעשות את זה. כאן מדובר לא על העצמיות היותר עצמית, כי אם נפגמה העצמיות אז כביכול אפשר כבר לתקן יותר, אז נגמר, זהו. אם ניקח את הדעה שאמרנו עכשיו שהנשמה כאילו מתמוססת, מתפרקת כבר, ואין כבר, אין כבר נשמה יותר, אז אין כבר יותר מה לתקן, היא כבר לא קיימת יותר. אלא כנראה שכאן מדובר שנפגע משהו יותר עמוק באדם. זה לא רק, אני אומר את זה בשפה הכי ילדותית שאני יכול להגיד את זה, זה לא רק שהילד הזה או הנער הזה או האדם הזה לא שומר הלכה והגוף שלו מקולקל, זה לא שומר אפילו הלכות רפואה, וזה לא רק שהאדם הזה, הנפש שלו, המוסר שלו מקולקל, הוא חסר מידות לחלוטין, הוא פשוט אדם מושחת לגמרי מבחינה מוסרית, ולא גם אדם שהשכל, גם הישר הבריא שלו וגם השכל התורני שלו עקום לגמרי, אלא מדובר כאן על משהו הרבה יותר עמוק מזה, שמשהו בעני העצמי, אומנם במעטפת, משהו שם נפגע. עכשיו, איך אתה מגיע לטפל בזה? מלא לטפל בגוף, אוקיי, בגוף אני יכול לטפל. אם זה חיצוני, אני הולך לרופא, אם זה יותר פנימי, אני הולך לשכון ערוך. בסדר. בנפש, אני מטפל במוסר הפשוט, במוסר הקליוטו, הולך לטפל במידות הישראליות שלי. אם זה חוכמה, אז אני הולך ללמוד, או שאני הולך לבית המדרש. בסדר, זה עוד יחסית, יש לנו פתרונות פשוטים. אבל איך אפשר לטפל במציאויות מקולקלות שנוגעות עד עצמיות האדם, או לפחות עד המעטפת של העצמיות שלו? עכשיו, כל אחד מאיתנו לפעמים, באופן נסתר, שואל את עצמו את השאלה הזאת. כי הוא חושב שהוא, אני לא אומר שהוא צודק, אבל הוא חושב שהוא קלקל עד לשם, לא פחות מזה. זה לא רק במעטפת של הגוף, הנפש והשכל, אלא זה נוגע כבר יותר פנימה. זה כמו קטם על בגד, שיש קטם שאתה יכול להוציא אותו עם מים. נכון? יש קטם שהוא נדבק, אתה מוציא אותו עם הציפור. יש קטם שהוא כבר יותר, אתה משפשף עם המים, זה יוצא. יש קטם שאתה צריך חומר ניקוי, מכונת כביסה. יש קטם צריך אקונומיקה. יש קטם שהוא נהפך כבר להיות חלק מהבגד. אז בבגדים, יש בגדים שצריך לזרוק אותם כי כבר אי אפשר. הקטם, זהו. הבגד והקטם כבר הזדהות מוחלטת. אבל בנשמה האלוהית שבאדם, שבישראל, זה לא קיים. קבל השם, חזק במצביך וקבל השם. וסוגיית הקראת אנחנו נדבר בה. ובין סורר ומורות, כמו שלמדנו, דרוש וקבל שכר, זה בכלל לא היה ולא נברא. אז איך מתקנים את העצמיות? אומר כאן הרב. תראו מה כתוב. כשנפגמה העצמיות הפנימית בנפש ובעולם, אלוהים הוא כל כך רחוק מהאדם ומהמציאות ומההוויה, לא רק ברובד שיצרי הגוף מנצחים אותו, או יצרי הנפש מנצחים אותו, או כתבתי מאמרים באוניברסיטה נגד אלוהים, חס ושלום. אלא יש משהו יותר פנימי, אני מקווה שאנחנו לא מכירים אנשים כאלה, שאתה יכול לזהות אצלם משהו יותר קשוח מבפנים. יותר פנימה, זה לא התובנות השכליות.
אבל אנחנו מכירים בכלל
מה? אז הנה, זאת השאלה. לכן אמרתי, קודם כל אנחנו באורות הקודש, ומה אנחנו נגיד שאנחנו מבינים באורות הקודש. אבל מצד שני, אני חושב שיש כאן עקרונות שכן אפשר לקחת בזהירות, אבל אפשר לקחת אותם. הנה, בוא תראה מה הפתרון. אומר הרב, כשנפגמה העצמיות הפנימית, בנפש ובעולם, בין באדם הפרטי, בין בעולם הכללי, אי אפשר להחזירה לידי תיקון, כלומר לסלק את הכתם היותר פנימי הזה, כי אם על ידי התעמקות פנימית ברזה תורה מאלמה דחרו, מעולם החירות, כבר נסביר, ובקדושה גדולה שתוצאותיה היא הדבקות התדירית כטרן רעין דלה מתפרשים. כלומר, כשאדם מגיע לפגיעה בשורש היותר עמוק שלו, אז הטיפול, כמו שאמרנו, הוא צריך להיות מידה כנגד מידה. אז הפגיעה היא חיצונית בגוף, הטיפול הוא דרך הגוף. בנפש, נפש, שכל, שכל. כשזה נוגע בעצמיות, זה צריך לבוא מהמקום היותר עצמי. מהו המקום היותר עצמי שאנחנו כבני אדם פה בעולם הזה יכולים להיפגש איתו? מה זה? חוויה רגשית? מה זה? אומר הרב, השורש של העולם שלנו, שהגמרא במסכת סוכה, על רבן יוחנן בן זכאי, קוראת לו דבר גדול. אני אומר את זה בשפה מסוכנת, קצת, אבל תכף נסביר את זה. הוא מעשה מרכבה, דבר גדול מעשה מרכבה, דבר קטן הבא את הבאי ורבה. כלומר, לגעת בשורשים הרוחניים שמהם נברא העולם, שמהם גם נבראתי אני, עם השורש שלי, שכרגע הוא נפגע בו. הוא נפגע קצת ממנו. קצת ממנו נפגע, סליחה. אז אנחנו לא אומרים עכשיו ללכת ללמוד קבלה. כי מי אנחנו בכלל? כמה הכנות צריך לעשות? הכנות מעשיות, הכנות מוסריות, הכנות רוחניות, הכנות לימודיות. הרבה הכנות. וכל הקבלה שנלמדת להמונים, זה שטויות במיץ עגבניות, וזה שקר גדול, וזה הורס משפחות והורס אנשים. ואפשר גם על זה לתת מספרים ושמות. אבל, כאן מדובר על זה שהאדם צריך להיפגש עם הצד השכלי שבאדם. הוא יותר מהנפש והשכל, הוא יותר מהנפש והגוף שלו. הגוף אמרנו זה המעטפת החיצונית, יותר פנימה הנפש, יותר פנימה השכל. יש איזה שכל יותר פנימי, שאנחנו קוראים לו פה לימוד אמונה. חזן נתנו לזה כותרת כללית, לימוד אגדה. מצד האמת זה קבלה. לעתיד לבוא בעזרת השם, כבר התחלנו בזה, קצת נקווה נבואה. אז אנחנו לא מבינים בנבואה וגם לא מבינים בקבלה. אבל אולי באגדה ואולי באמונה כן. כלומר, להיפגש עם אותו הערך שהקדוש ברוך הוא ממנו ברא את העולם, שקוראים לו בגדול, בגמרא, מעשה מרכבה, לפי הכלים שאנחנו סוגלים להיפגש איתו, ומהמקום הפנימי הזה יהיה אפשר לתקן אפילו את העצמיות. אני אומר את זה בשפה הכי פשוטה. אם אדם חושב, כשהוא חושב שהוא מזהה את עצמו, אני מקווה שלא, אבל נגיד שהוא מזהה את עצמו כמקולקל יותר פנימה, שמירת ההלכה זה לא יפתור את הבעיה. חזרתי בתשובה, אני שומע שולחן ערוך, יפה מאוד, זה לא יפתור את הסוגיה. תיקון מידות, גם זה לא יפתור את הסוגיה. אני אומר עכשיו משפט מזעזע, לא באנו לעולם רק בשביל לתקן את המידות, זה טעות נפוצה, זה לא נכון. לימוד תורה במובן הרגיל שלו, גם זה לא תמיד יפתור את הבעיה. אתה צריך ללמוד תורה מהמקום היותר עמוק שלו, מהמקום היותר מקורי שלו, מהמקום היותר שורשי שלו. שבשורש הפנימי זה נקרא נבואה. מתגלה מהלך הדורות קבלה, בשפה שלנו היום נקרא לזה אמונה. הגמרא כותרת קוראת לזה מעשה מרכבה, דבר גדול. הלימוד הזה, השייכות הזאת, אבל הרב אומר מי ששם לב, שזה לא רק לימוד, זה גם היחס. היחס שלי. אז א', התעמקות פנימית ברזי תורה, שזה מעבר להבנות השכליות, ב', ובקדושה גדולה. היחס אל הדברים, אני לומד דברים קדושים, ממקום, מבחינתי, אני לומד דבר שאובייקטיבית הוא קדוש, ממקום שלי שסובייקטיבית, אני מתייחס אליו בקדושה. לא מספיק ללמוד קדוש, לא בקדושה. היחס הוא צריך להיות קדושה אל הדבר הקדוש. אז אובייקטיבי זה קדוש, וסובייקטיבי אני מתייחס בקדושה, אז יש סיכוי. אני חושב שמכון מיר זה אחת הדוגמאות הנפלאות שהדבר הזה קורה. שכשאדם עסוק בבירור הזה, בבירור הפנימי הזה, שאנחנו בשיעור אחר קוראים לו תביעת עין, עסוק בבירור תביעת עין שבתוכו, אז התהליך הזה, זה תהליך, זה לא בבת אחת, זה יקרה. לכן לא שמירת ההלכה, אני אומר עכשיו באמת גם משפט קיצוני, לא שמירת ההלכה תציל את עם ישראל בלבד, וגם לא תיקון המידות, וגם לא לימוד תורה. חשוב מאוד שכולנו נקיים מצוות, כל עם ישראל, וחשוב מאוד שנהיה מוסריים ונהיה נחמדים אחד לשני, גם ברמה האלוקית ולא רק ברמה האנושית הטבעית, וחשוב מאוד שכולנו נלמד תורה ונהיה אברכים ונגמור את הדף היומי 18 פעמים ביום. כל זה חשוב מאוד, אבל כשמדברים על הפגיעה העצמית הזאת, צריך לבוא למקום יותר עמוק מכל זה. והמקום היותר עמוק מכל זה זה ההתעמקות הפנימית ברזי תורה. אם הרב הוא כותב על עצמו לדוגמה, שאין שום דבר מדבריי, כך הוא כותב, שאין לו מקור בכתבי הארי הקדוש, אז שאנחנו לומדים הרב קוק, כל מה שלומדים היום, זה הארי הקדוש. אלא בשפה שאפשר להבין אותה יותר בשכל, ובתחושה שיכולה להתקבל יותר בלב, כי זה יותר קרוב אלינו. בסדר. אבל אי אפשר לדלג על זה, כי אם על ידי התעמקות פנימית ברזי תורה מעל מדחרו, יסודות העולם שמעולם החירות, מעולם שאין לו גבולות, עוד לפני העולם שלנו שיש בו גבולות של זמן ומקום, שזה מעשה מרכבה, לפני הוויות הבאים ורבה, שזה דבר קטן שם בגמרה, שזה כבר גבולות, דין, סליחה, מקרה, דין, סיטואציה, זמן, מקום. אז אם כן, דבר גדול, מעשה מרכבה, דבר קטן, הוויות הבאים ורבה. אז כשאנחנו מתעמקים, מתעמקות פנימית ברזי תורה, מעל מדי חירות, מעולם החירות, זה ביטוי בזוהר, הביטוי הזה. מעולם שהוא עוד לפני הגבולות, עוד לפני המסגרת, עוד לפני הערך הסופי שלו, עוד לפני ההגדרות, משהו שהוא יותר פנימי. לכן ברור שהמשך המשפט יהיה עם ישראל, שגם עם ישראל הוא מעל מדי חירות. וישראל שלומד את התורה הזאת, זה שיא הגאולה. לכן תכף אנחנו נגיע, לא היום, אבל ברית, גאולה, עם ישראל, חוץ לארץ, כנסת ישראל, דוד מלך ישראל וקיים, רצון נעלם, רוח הפנו משיח השם, מה כל זה? צירוף מילים נראות לא קשורות אחת לשנייה בכלל. אלא בעל מדי חירות בעולם היותר פנימי, זה כנסת ישראל. בעולם היותר פנימי, זה רזי תורה. בעולם היותר פנימי, זה ארץ ישראל. בצד השורשי של כל אלה. לא בצד הביטוי. בצד השורשי. לכן רק נקרא את המשפט הכולו. כשנפגמה העצמיות הפנימית בנפש ובעולם, אי אפשר להחזירה לידי תיקון, כי אם על ידי התעמקות פנימית ברזי תורה מעל מדי חירות. ובקדושה גדולה, שהתוצאות שלה בעזרת השם אחרי התהליך שכולנו והעולם צריך לעבור, שתוצאותיה היא הדבקות התדירית. אני מרשה לעצמי לומר את זה בלי גאווה חס ושלום. אני חושב שמכון מאיר נברא בשביל הדבר הזה. מכון מאיר זה המצאה בשביל זה. אז לא שאנחנו מתיימרים להבין אורות הקודש. אבל פה מנסים להתעמק, התעמקות פנימית, בדברים היותר יסודיים שמהם נברא העולם. אנחנו קוראים לזה פה בכותרת לימוד אמונה, אבל זה יותר פנימי ממה שזה נשמע. ולבוא מתוך יחס של קדושה, לבוא מתוך יחס של ענווה, לבוא מתוך יחס של טהרה, שבעזרת השם נקווה שהתוצאה, כשנצא מכאן, היא תהיה שכל החיים שלנו, זה יהיה דבקות תדירית. נהיה דבוקים בזה. כמו שני דברים שדבוקים אחד לשני ולא נפרדים. זאת המטרה. אני אומר את זה באמת באחריות. אם אנחנו רוצים גאולה, אם אנחנו רוצים שכל החברה הישראלית, כולל אנחנו, נחזור בתשובה, אם אנחנו רוצים שיהיה עולם מתוקן כפי שהוא צריך להיות בכל הרמות שלו, בזה זה תלוי. לחזור בתשובה רק בצורה כזאת שזה בא רק לידי ביטוי של שמירת הלכה, או נקרא זה דקדוק במצוות ולימוד תורה במובן הרגיל של המילה, ונקווה שזה לא רגיל, אבל לצערנו אולי זה הרגיל, זה לא שזה לא חשוב, זה חשוב מאוד, אבל זה לא נוגע בעצמיות הבעיה. הרב מדבר על הנקודה הזאת לא בשפה של אורות הקודש, בשפה יותר בהירה, בהמון המון מקומות, שהקלקול של הדור הוא תוצאה מהבעיה הזאת שלא נפטרת. ואנחנו כל פעם מחפשים תוצאות חיצוניות, מחפשים הסברים ותירוצים חיצוניים ופתרונות חיצוניים. כמה שאלות?
רואי,
אבל הרב שרקי אומר שהאמת אהוב יותר ברפואה הסינית המסורתית ישנם 22 ערוצי אנרגיה ו-365 נקודות דיקור. טוב, אם הוא אומר, אני מקבל. אני שמעתי מרופאים סינים דברים אחרים, אבל אם הוא אומר, על זה אתה רוצה להגיד משהו? אז רק שנייה אחת. גבריאל, האם לא הגיע הזמן להעמיד רב ראשי לנפש? לא רק רב ראשי לפסיקת הלכה. זה משני לתיקון הנפש, כפי שכותב חובת הלבבות. לא נזזל ברבנים הראשיים, אבל כנראה שהתפקיד של הרבנות הראשית, הכלל ישראלית, וגם בדרך אגב הרבנות הצבאית וכו', זה לא רק שהמטבח בכנסת יהיה כשר, ולא רק שהאופי של מדינת ישראל יהיה שמירת שבת ועגל לא נוסע בשבת, או אלה לא טס בשבת, אלא כנראה שהערכים והאידיאלים היותר עצמיים שלנו יצאו אל הפועל. בצבא ברוך השם מתחילים לראות את השינוי הזה, וזה מפחיד לא מעט אנשים. שפתאום התורה מתערבת במחוזות שכביכול אסור לה להתערב. לכן אני מסכים עם גבריאל. טוב, מי רוצה להיות מועמד? אתה רוצה מועמד? מה שאמרנו עכשיו, כפי שאנחנו נדעו לומר, אם נפגשנו היום בשביל לשמוע זאת, היה שווה. טוב, לא זוכר פה מה אמרתי. אמונה זו הבעיה, כפי שהרב אומר אמר, דור השכל או החוכמה. טוב, אם הבנתי, אז הבנתי. מקווה. כן, בבקשה. לא אמרנו את זה, אמרנו שצריך להתייחס ביחס של משמעות מרכזית מאוד ללימוד הזה. בשלב הראשון יכול להיות שצריך לתת לו גם יותר זמן מבחינת הטכני של הדברים, בהקשר זה יתמנן בצורה, יתמנן בשון המינו, יתמנן בצורה אחרת, אבל בשלב הראשון זה חייב להופיע בצורה שיטתית ומסודרת. כשבחור שלא למד אף פעם תורה בצורה מסודרת, ולא משנה אם הוא דתי או נקרא חילוני, בא למכון מאיר ומתלהב על הגמרא, הוא רוצה ללמוד גמרא, הוא רוצה להגיע לשיעור ההוא, הוא רוצה... תרגע חביבי, תרגיע. יש לך השקפת עולם בנויה, יש לך סדר נפשי בנוי. אתה נפגש עם העצמיות הזאת שאנחנו מדברים עליה עכשיו? לא, תרגיע עם הגמרא. או שהגמרא היא תמצא מינון אולי קצת יותר קטן, גם מבחינת הזמן, או שאולי אפילו לא כרגע. הגמרא זה הכל כלול בה, רק אני בשלב הראשון לא יודע לזהות את העצמיות הפנימית שכלולה בגמרא. אני יודע לזהות את המקרה ואת את ה, את ה, את הטכני, את המקרה ואת הדין. זאת הבעיה. לכן לימוד אמונה זה לא לבחורים מתחילים בישיבה כדי לגרות אותם שזה יש משהו מעניין בתורה עד שהם יגיעו לשיעור גמרא. זה טעות נפוצה וזו טעות חמורה. כן, סליחה.
אני לא יודעת מה זה הפגיעה בעצמיות הזאת. אנחנו לפני כן דיברנו על שלושת העבירות הכי חמורות, וזה עדיין היה בתחום
החיצוני.
אז מה זה אותה, מה אני צריך לעשות, או מה אני עושה כדי שנבנה בעצמיות הזאת שלי? יותר משלושת העבירות? איפה, מה זה הדבר הזה?
אני לא יודע לענות לך.
אולי דוגמה,
הרב. לא יודע לענות, אני באמת לא יודע לענות. באיזה מציאות אנחנו פוגעים בעצמיות? מה האדם צריך לעשות כדי לפגוע בעצמיות שלו? עוד פעם, מה שאתה אומר זה קשור להמשך, אבל אני רוצה להגיע לשם עכשיו. אתה יודע מה? בוא נגיד רגע את זה אחרת. בסדר? נגיד שהאדם, יהודי, במהלך הדורות, גדל במשך נגיד 20 דורות, סתם כמשל, לא כי, גדל וחי, התחנך ופעל, לא כיהודי. לא כיהודי. נגיד שאמא שלו במקרה במרכאות היא יהודיה 20 דורות, אבל הוא גדל כגוי מוחלט. גדל ברוסיה של פעם. בסדר? יום אחד ושלום שכל יהודי עולה מרוסיה או כזה, חס ושלום, לא זה התכוונתי, כן. אבל נגיד, אני לא יודע להגיד, אני לא הברומטר של ריבונו של עולם, אם העצמיות כאן נפגיעה. אבל יש מצבים שאתה קולט שיש כאן פגיעה הרבה יותר שורשית, הרבה יותר עמוקה. אני אתן לך דוגמה, בואו ניקח דוגמה. יש אנשים שבאיזשהו שלב בחיים שלהם, וואי וואי, 1:10, עוד שתי דקות. יש אנשים שבמהלך החיים שלהם איבדו את האמון בבני אדם. קורה דבר כזה, מישהו רימה אותי בעסק, אני כבר לא נאיבי, בסדר. אבל יש מדרגות בעיבוד אמון. יש אדם שעבר כאלה טראומות חברתיות, משפחתיות וכדומה, שמדרגת עיבוד האמון שלו זה כבר נוגע בכמעט עצמיות, האישיות שלו, שהיא אישיות שנותנת אמון. שם הריפוי של, 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 של בעיית האמון הזאת היא הרבה יותר, הטיפול הרבה יותר עמוק, הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מסובך. אני לא רוצה לגעת בנקודות רגישות, אבל אישה שעברה חוויה מינית קשה, ולפעמים לא פעם ולא פעמיים, לפעמים במשך שנים, הטראומה הפנימית שבתוכה היא צריכה ריפוי הרבה יותר עמוק מאשר אחת שנפגעה באופן מזדמן, באופן חיצוני, מישהו אמר לה איזה מילה ברחוב. זה הרבה יותר... עכשיו, אני לא רוצה שזה יישמע כמותי. כי זה לא נראה כמותי אם זה היה פעם אחת או 100 פעמים. אלא זה משהו שנוגע יותר בעצמיות האישיות שלנו.
אז זה יותר יכול לבוא מכל עבירה שאתה עושה.
יכול להיות.
יכול להיות שכל עבירה תפגע לך בצורה מסוימת. כלומר, מה שאנחנו אומרים כאן זה פגיעה יותר פנימית. כלומר, אני יכול לעבוד עבודה זרה, ומישהו אחר שיעשה משהו אחר, עבירה אותה מעבודה זרה, הוא תיפגע לו עצמיות, ואני בעבודה זרה שעבדתי, העצמיות שלי לא תיפגע.
יכול להיות, זה גם אתה יודע מהחיים. כלומר, אדם שעובד עבודה זרה, נגיד לפה ולחוץ. אני עושה ספרד, בסדר. להתנצר לפה ולחוץ. להתאסלם לפה ולחוץ. זה לא... טכנית הוא עבד עבודה זרה. אבל היחס שלו... טוב, מה חידדנו היום אם כן? שיש מדרגות באדם, והפגמים שיש במדרגות השונות צריכים תיקון באותו הערך של הפגם. טוב, אנחנו נדבר על זה יותר פעם הבאה.